שבוע שעבר דיברנו ארוכות על השחקנית הטובה, האישה, החכמה, התקועית. איך היא בעצם ברמזים קלים מנסה לשכנע את דוד להחזיר את הבן שלו לטובתה האישית. תעשה לי טובה, תחזיר את הבן שלך, זה יהיה פתרון טוב לבעייתי האישית. כן, ואז דוד חושף שזה יואב עשה את הדברים. אפילו דייקנו את זה שאיך יואב, איך דוד עלה על זה שזה יואב, שהיא אומרת משפט שרק יואב יכול להכיר. זאת אומרת, כן, שאחיש מלך גת אמר לו בזמן שהם הלכו להילחם נגד יחד עם שאול בעצם, כאילו נגד שאול, אבל בעצם להציל את שאול בקרב האחרון ששאול נהרג בו, שאתה טוב לי כמלאך אלוקים. כן, אז גם פה היא אומרת את אותו משפט, וזה כאילו מדליק מנורה אדומה, ואומר מאיפה היא מקרא את הביטוי הזה שאני כמו מלאך אלוקים, שמעתי את זה כבר פעם. יואב הוא המקור. בהמשך. כן, אבל זה לא מחשיד שום דבר. כן, נחשוב על זה, זה בוודאי צריך להיות קשור באיזושהי צורה. אבל כשנגיע לשם, האמת שכבר דיברנו על זה פעם, כשדיברנו על זה שהוא מחזיר את מפיבושת אליו. כן, אז למה מפיבושת מתייחס אליו בצורה כזאת? משני הקצוות, כאילו של העניין. אגב, אם יואב אומר לאישה התקועית להגיד כזה משפט יפה על דוד, יש בזה מידת חנופה. זאת אומרת, יואב הרי שותל פה את כל המילים. כל מילה שנאמרת פה, יואב הוא זה שביים אותה, הכניס אותה לפיה של האישה החכמה. וזה מסביר קצת, היום אולי קצת נעסוק שוב בעניין יואב, מה היה העניין של יואב בכל המהלך הזה. וכפי שכבר הזכרתי קודם, ההתנהלות של דוד, תודה רבה, ההתנהלות של דוד לא מוצאת חן, בלשון המעטה, לא מוצאת חן בעיני יואב. הוא רואה בזה חולשה גדולה מאוד. דוד זה לא במיטבו, זה לא דוד המלך שאנחנו אוהבים ורוצים. כן, כל ההתעסקות פה וכל הנפילה הזאת וכל לא נראה לו, לא נראה לו. והוא מנסה להחזיר את דוד. זאת אומרת, המילים האלה שהאישה אומרת בשמו של יואב, שאתה כמו מלאך אלוקים, זה מין wishful thinking, זה הלוואי שתהיה כזה כבר, תחזור להיות מלאך אלוקים. אגב, זה יפה לראות, שאחרי שהוא אומר לה, תגידי לי משהו, זה יואב אמר לך להגיד? אז היא כמובן אומרת, מודה באמת, הוא ציווני והוא שם בפי שפחתך את כל הדברים האלה, לבעבור סבב את פני הדבר עשה עבדך יואב את הדבר הזה, ואדוני חכם כחוכמת מלאך האלוהים לדעת את כל אשר בארץ. אבל פה היא מתלהבת מעצמה עכשיו. זאת אומרת, בעצם יש כבר ארבעה אנשים שאומרים לדוד שהוא כמו מלאך אלוקים. זה אחיש מלך גת, יואב שדחף את המילים בפה של האישה, האישה בעצמה, אחר כך מפיבושת. בואו נתקדם, פסוק א', קראנו את זה שבוע שעבר, את כל סוף הפרק, בואו נלך כמה נקודות, נאסוף נקודות. ויאמר המלך אל יואב, הננה עשית את הדבר הזה, כן? עשיתי את הדבר הזה, ולך, כן, לא סתם טעיתי, זה מוזר קצת. ויאמר המלך אל יואב, הננה עשיתי את הדבר הזה, ולך חשב את הנער את אבשלום. כן, זה היה צריך להיות, עשית את הדבר הזה, אז בתמורה תעשה ככה, ובעצם לא, הוא כבר אומר, הנה עשיתי את הדבר הזה. זאת אומרת, האישה ביקשה, אתה סיבבת, תחזיר אותו. עכשיו שימו לב את ההתנהגות של יואב, שוב, כדאי לעקוב היום, אנחנו קצת נעקוב אחרי יואב, ויפול יואב אל פניו ארצה. זה יואב שאנחנו מכירים, גינוני יחסים בין דוד ליואב, שר הצבא, נופל על פניו ארצה כאחד הריקים, אחד האנשים שצריך, אז נכון שמשתחווים למלך, זה ביטוי אמיתי, אפילו כהן גדול, משתחווים למלך. נביא משתחווה למלך, אומר הרמב״ם. מה? כן, כן, שעושה את ההצגה. ויפול יואב על פניו ארצה, וישתחו, ויברך את המלך. ויאמר יואב, היום ידע עבדך, כי מצאתי חן בעיניך, אדוני המלך. ומי ששם לב בשיעור שעבר, והזכיר לי את זה ככה בסוף, שבכל הפרשה הזאת, כל הזמן, המלך, 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 המלך. צריך לשטוף את מוחו של דוד, אתה מלך, אתה מלך, אתה מלך, אתה מלך. זאת אומרת, יואב מרגיש רע מאוד בדיוק עם הבעיה הזאת, שדוד מתחיל להיראות כמי שלא מתנהג כמו מלך. משהו פרטי פה מסתובב. אגב, שיא השיאים של זה יהיה, אחרי שיואב יהרוג את אבשלום, to be continue, מה שאנחנו מכירים, יודעים את ההמשך, מה שיקרה בהמשך, שיואב בסוף יהרוג את אבשלום, ודוד יבכה ויגיד, אבשלום, בני, בני, אבשלום, בני, כן, וזה משגע את יואב לגמרי. ממש, יואב פה, אבל פה תשימו לב שיואב ממש מבטל את עצמו, באופן מאוד קיצוני, זאת התנהגות שאנחנו לא מכירים אצל יואב קודם, בטח לא במערות כשהם ברחו מפני שאול, ולא כששימי בן גירה מחרף ומגדף, ולא אחר כך כשהם, שימי בן גירה מקלל אותם, כן, הזכרתי שהוא מקלל אותם, ולא מול אבנר, זה לא יואב, שמשתחווה בצורה כזאת למלך, ושמח, היום ידע עבדך, מצאתי חן בעיניך, אדוני המלך, אשר עשה המלך את דבר עבדו, עשה המלך את דבר עבדו. בקרי זה עבדו, ובכתיב, עבדו, בקרי את דבר עבדך. אין? את דבר עבדו, את דבר עבדך. גוף שלישי או גוף שני. ונראה אולי בהמשך, נמצא לזה משמעות. למה יש פה איזה תמרור כזה? הרי בשיטתנו, כל קרי וכתיב זה איזה מין סימן קריאה. שים לב, משהו מסתתר פה. ויקום יואב וילך גשוע, ויבא את אבשלום ירושלים. נוסע לצפון, הולך לצפון ומביא משם את אבשלום. כן. תקומה הייתה לו, אחרי שהוא נפל. אחרי שהוא נפל. אולי זה כבר מרומז על עבדו עבדך. הקריא והכתיב, עבדו עבדך. שיואב, אולי יואב מחכך את ידיו ככה ואומר, או, זה סימן טוב. מתחילים לראות צמיחה. אם הוא מתחיל לשמוע בקולי, אני מתחיל לנהל פה את העניינים, זה, כן? ויקום זה תמיד תקומה. יש פה איזה רוח חדשה עכשיו מפחה בליבו של יואב. התוכניות עובדות. כחומר ביד היוצר. מתחילים להרגיש שיואב מתחיל לגלות פה עצמאות. משתחווה, 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 אבל בעצם הוא שמח מאוד לקבל את המושכות. שמח מאוד לקבל את המושכות. ותשימו לב שדוד, זאת אומרת, הכוונות של יואב, דבר אחד, הכוונות של דוד, דבר אחר, והכוונות של אבשלום, דבר שלישי. זאת אומרת, יש פה שלושה פועלים, דמויות, נפשות פועלות, כל אחד הראש שלו במקום אחר. איפה החשבון של דוד אנחנו עוד לא יודעים, מה בדיוק החשבון של יואב אנחנו מגששים, ומה רוצה אבשלום, זה תכף נראה, זה די ברור. דווקא הוא השקוף מכולם. ויאמר המלך יסוב אל ביתו, ופני לא יראה. כן, וזה דיברנו שבוע שעבר, שזה משמעות של סילוק מן המלוכה. הוא אין לו תפקיד בממלכה. חזר הביתה, זה יפה מאוד, אבל אני לא נותן לו שום תפקיד רשמי. שום כלום. לך הביתה. ויסוב אבשלום אל ביתו, את פני המלך לא ראה. וכי אבשלום לא היה איש יפה בכל ישראל להלל מאוד, מכף רגל, מכף רגלו ועד קודקודו לא היה בו מום. אין? טיפוס יפה תואר ומושלם. תכף תראו מה עושה, התיאור החיצוני הזה. ובגלחו את ראשו והיה מקץ ימים לימים אשר יגלח כי כבד עליו וגלחו ושקל את שיער ראשו 200 שקלים באבן המלך. אין, זה מין... אגב, אחר כך אנחנו, סוף הסיפור, זוכרים? מה עשה לו ה-200 שקלים האלה על הראש? נתקע באלה ונשאר תלוי, שערו נתקע באלה. כן, סופו, ראשו וסופו נעוצים באחד. ויוולדו לאבשלום שלושה בנים ובת אחת, ושמה תמר, היא הייתה אישה יפת מראה. יפה מאוד. ובגלחו את ראשו, והיה מקץ ימים לימים אשר יגלח כי כבד עליו וגילחו, ושקל את צער ראשו, 200 שקלים מאבן המלך. יפה, שלוש פעמים גילח, גילח, גילח. הוא רואה שיש פה שיער צומח, יש פה משהו מפליא קצת. כן? ומקץ ימים לימים. אז זה יכול להיות שזה באמת קשור להמשך, שהוא באמת כמו, התנהג כמו נזיר. שהוא נדר נזירות, כנראה, עד שיחזור לירושלים, עד שיראה פני אביו. כנראה שיש לו פה איזה חשבונות עם השיער. בדרך כלל... לא, מדובר פה על גילוח שיער ראשו, לא מדובר על פעד זקנו. לא, למה? לא, לא, מודע, רק בפעוד זקן עשו. בראש אפשר. לא תגלח פעד זקנך, יש חמש פעות. פעות כאן, הפעות כאן, וכאן. זה אסור בתר. אבל הראש, אפשר, סכין, לגלח בסכין, בתר. שוב, גם פה, יש פה פרפרזה, יש פה איזה באמת ביטוי של הגזמה. אני הייתי אומר את זה ככה, התנך, אנחנו למודים שהתנך מדבר בסמלים, זה ממש שפת התנך, ולמה הוא עושה את זה, תכף אני אסביר, אני אתן לו דוגמאות, כמה דוגמאות. אחת הדוגמאות למשל זה אצל נבל, שלמדנו לא מזמן, לפני איזה חצי שנה אנחנו למדנו את זה, שנבל עושה משתה גדול בביתו כמשתה המלך. והתנך הרי לא מפזר תיאורים לחינם, אתה מבין מה יושב לו בראש, או יותר נכון אצל נבל בבטן. האוכל שהוא אוכל, הוא מרגיש את עצמו מלך. ולכן אביגיל, האישה היחידה בתנך שכתוב עליה שלא רק הייתה יפה, אלא גם חכמה, נפלה בפח והתחתנה עם המנוול הזה. היא חשבה שהוא ראוי למלוכה, ואחרי שכבר קצת התחתנה איתו והבינה מי הוא, הבינה שזה טעות. ועד שהוא לא מת, היא לא יכלה לתקן את הטעות הזו. וגם פה, אותו דבר. זאת אומרת, כשאתה משתמש בתיאור כזה, שאת השיער שיש לו על הראש, שוקלים באבן המלך, אז מה אתה מבין מה יש לו בראש? אבן המלך. זה מה שיש לו בראש. זה צומח עם שערותיו. זאת אומרת, זה תיאור שכאילו מראה לך את החיצוניות שלו, שהיא יכול להיות גם אכן גורמת לו להרגיש את עצמו ראוי למלוכה. הוא מאוד מרשים, אנשים מאוד... תופסים, מחזיקים ממנו, נראה, תכף תראו איך הוא מתנהג, בפרק תתפף, זה בכלל, תבינו איזה דמות יש פה, איזה בן אדם. וזה עולה לו לראש. כלומר, אנחנו נוהגים לומר בסלנג, עולה לו לראש. כן.
עניין הפרפרזות שאמרת שהתנ"ך...
השתמש בהם.
זה נכון גם על המספרי החללים במלחמות
לא. אתה כזה לא. תגיד, איפה ספרת את העצמות? תראה, ספרים עגולים זה סביר, גם היום משתמשים עם ספרים עגולים. אפילו בדברים שאפשר לדייק בהם. אבל זה אנחנו דווקא מבינים שזה... שיש בזה היגיון. שוב, אף אחד לא השאיר לנו מסרטות וידאו, אבל יש תיאורים, כן? אתה יכול לראות גם בעמים אחרים. למשל, דוגמה אחת יפה, שאתה רואה שזה לא רק התנך, זה ממכתב שמצאו, שהוא אחד החשובים ביותר מבחינה ארכיאולוגית, היסטורית, זה קרב קרקר. זה מסמך שמצאו באשור, בקרקר, שמתאר קרב שהיה שם בקרקר. לא, את המסמך מצאו בנינווה, אני חושב, אבל הוא מתאר את קרב קרקר. זה היה קרב שבתנך לא מוזכר, אבל בלעדיו קשה מאוד להבין את התנך. אחרי שמצאו את זה, זה שפך אור על כל מה שקרה בתנך. כל המהלך של אחאב, הוא מתאר שמה שהוא יוצא למלחמה, מלך אשור, אשור הראשון, מלך אשור ניפל הראשון, יוצא למלחמה נגד עמי המערב, ובראשם, ככה כתוב, אחאבום ישראלו, אחאב הישראלי, שיש לו 2,000 מרכבות, 2,000 מרכבות. ובתנך אין את זה, אין את זה תיאור, לא. אתה מבין שמה שעושה אחאב בתוך הממלכה, זה שהוא משחרר אחר כך את מלך ארם, את בן הדד, נותן לו חופש, וזה שהוא קורא את ברית עם הצידונים ומתחתן עם איזבל, הוא עושה ברית מערבית נגד הסכנה הגדולה ביותר שמרחפת, אשור. אשור הוא סכנה גדולה לכל התרבות המזרח תיכונית, הוא באמת אכן נימש את איומו בסופו של דבר, הגל האחור הזה של אשור באמת שטף פה את הכל, ואחאב בחוכמתו, כן, במרכאות, דחה את זה ב-150 שנה. והקרב הזה, מה? למה מרכאות? כי זה עלה לנו באלילות גדולה מאוד. אלילות גדולה מאוד. הוא שיבש פה את כל התרבות, כל התרבות הפכה לצידונית. במחיר הברית שהוא קורא את נגד אשור. אז הוא עבד נגד הנביאים גם. מה זה לא הייתה ברירה? היה צריך לשמוע בכל הנביאים. יען שילחת את איש חרמי. יהיה עמך תחת עמו. הוא קראת ברית בשביל אשורים, אבל הוא לא חיכה לשום צורה. הוא אחר כך הלך ונלחם נגד אחיו. אחיו היה מאוד נחמד, רצה פה לגייס גם אותו, לטובת רצועת ביטחון מזרחית כזאת, יפה, שומרת לו על הגבול, נגד אשור, אבל הוא מהר מאוד התעצם ונלחם חזרה נגד ישראל. אז הוא מעולם, היינו בפתיות כזאת, עד היום ועד בכלל. אתה מבין, כן, המצרים ישמרו, אתה מבין. ובואו, למה אתה מדבר בקטן, כבוד נשיא ארצות הברית מגיע לנו מחר, מה שהוא יעשה בעיראק, כפי שאתה מבין, זה יכול להחזיק מעמד איזה זמן, זה באמת עזרה גדולה מאוד למדינת ישראל, אבל כשם שזה בא, ככה זה יכול ללכת. פתאום האינטרס האמריקאי משתנה בכמה זוויות, אז שכחו מכל מיני הבטחות. לא קורה כלום, רק הבטחות. כל מיני הסתייגויות שיש, בסדר. הגויים לא, אשר פיהם דיבר שווי מינם ימין שקר. אמר פעם איזה מישהו חשוב. ואחאב, למה אני אומר זה חשוב, את המסמך הזה? שקודם כל המסמך הזה באמת מתאר שהיה תיקו. עכשיו אתה מבין שאם מלך אשורי מתאר במסמך שלו שהקרב הסתיים בתיקו, אז אתה מבין שהוא חטף כנראה חזק מאוד. הוא לא העיז להגיד שהוא ניצח. נגיד ככה. להגיד שהוא הפסיד בקרב, הוא לא היה עושה הנטילה כזה עם כל הכיתובים. אז הוא חטף חזק מאוד. ואתה רואה את המספר, 2,000 הרכבות. עכשיו אתה יכול להגיד, גם פה הוא שיקר, כי הוא רצה להגיד למה טייקו, כי הוא באמת היה חזק מאוד. אבל הממצאים הארכיאולוגיים שמוצאים במגידו ובחצור, ובערי המרכבה, ערי הרכב של אחאב, 2,000 הרכבות, תחשוב, למצרים היו, מצמת על, היו 900 מרכבות. ועוד היו מרכבות פרשיות כאלה, לעומת מה של אחאב. מרכבות נגמשים, כמו יש טנק, מרכבה של אחאב זה טנק. לסיסרה יש 900 מרכבות. אתה מבין? זה... כן. לעם ישראל כצבא? לא. אמנם לא בחי ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם, אלה ברכב, אלה בסוסים, ואנחנו בשם השם נזכיר, הם הקרו ונפלו ואנחנו קמנו מנית עודד, אבל באופן הריאלי, האיסור להרבות סוסים, זה מה שעושה פה אבשלום, תכף נראה. אבל לצבא של כולם, לא, לא. לעצמו, שהמלך, לכבודו, הרבה סוסים, זה אסור. אבל למה שצריך לשם ביטחון ישראל, זה... כן. כן. כן, כן. נכון. כן. רק אצל אליהו זה לא היה כאלה עם ארבע. אבל אצל אחאב זה היו ארבע, כאלה שאוכלים את הקש. עד כדי כך שכשהיה רעב, לא ירד גשם, אחאב בעצמו שולח את עובדיה לצד אחד, והוא לצד שני לחפש קש במעיינות, שנחיה סוס, לא צריך להרוג את הסוסים של הצבא. להלאים את כל המעיינות, את כל המעט ירק שעוד מוצאים בזמן הרב. כן, שוב, לא ישיב את העם מצרימה, בנימוק הזה אתה צודק, אבל תקרא בספר החינוך, שהוא מביא את המצווה, לא ירבה לא לעצמו, אבל הוא מרבה לשם כלל האומה, לשם הצבא. זה לא בשבילו, לא, הפרטי. המדינה היא לא שייכת לו. זה לא שלו. שלא הכבודה לצורה הפרטי, לכבודו, למרכבתו, לרוץ לפני מרכבתו, זה אסור לו. זה גם נותן דוגמה אישית, אתה מבין מה שמלך עושה, כולם עושים. אתה יודע מה עושה לנו הביקור מחר? איזה פקקים יהיה לכם פה. אני יושב בבית, אני לא בא. זה באמת סוסים. מי שרוצה להגיע לאנשהו שיקח סוס. בוא אתה לא יזיז לשום מקום.
אז אני אומר, לפי זה אתה רואה גם עם נתונים חיצוניים, אתה רואה שיש, למרות שיש גם מסמכים הפוכים. יש גם מסמכים הפוכים. באגרות תל אל אמרנה יש כמה עדויות שהם כאילו מבקשים שם, שלח לנו 25 קשתים וככה וככה זה. לא מבקשים יחידות גדולות, למרות שאני את זה יכול להבין. זאת אומרת, קשתים זה כלי נשק איכותי ביותר שהמצרים בשום אופן לא הוציאו ממצרים. ולכן מלכי כנען שמבקשים סיוע מצרי נגד החבירו, שזה כנראה אבות אבותינו, הם מבקשים בקמצנות. הם יודעים שהם לא יקבלו יחידות עילית שיבואו להציל את ממלכתם. אז הם מבקשים 25, 50, וגם זה בעיר, אתה מבין שאם יושב על החומה קשת, רציני, אז לא צריך הרבה. לא צריך הרבה. זה דווקא אפשר להבין. ויומר, כן, אז אנחנו חזרנו לאבשלום, עם הפרפרזה של השערות, ומה שמתחבא מתחת לשערות, בגמרא, בזוהר כתוב, משפט חשוב מאוד. הנסרה דברנש, השערות של האדם, אינון חוטין דמוחה. זה החוטים של המוח. מה שיוצא בחוץ זה מה שיש בפנים. אין? תסתכלו על התסרוקת של הבן אדם, אפשר להביא מה יושב לו שם בתוך הקלבסה שלו. אגב, אנשים שקצת יותר רגישים לזה, שמדברים, מבינים בשפת גוף וכדומה, יודעים שיש משמעויות לצורת השיער. איך שיער נראה ואיך הוא... יש בו, יש בזה חוכמת, חוכמת הפנים והנסתר.
חוכמת השיער.
חוכמת השיער. זה אחת הסיבות שאישה נשואה מכסה את שערה. אצלנו זה פחות מרגישים, כמה שיער כבר יש לו. אין קרחת. אז, אבל אצל נשים זה מאוד בולט. לכן אחת הסיבות לכיסוי שיער שלא... לא הסתכלו בזה. זה מביע רגשות. אנה שערה דברנש, השערות של האדם, עינון חוטין דמוחה. זאת אומרת, מה שיש בחוץ זה מה שבא מבפנים. אז זה בדיוק פה, זה בדיוק. תסתכל עוד פעם מה שכתוב פה. הוא כאבשלום לא היה, נכון? הוא כגלחו את ראשו, והיה מקץ ימים לימים אשר יגלח כי כבד עליו וגלחו, ושקל את שער ראשו 200 שקלים באבן המלך. תיאור עצום של הגילוחים והשער, ושמה כל זה. הנה הוא נחות עם דמוחה, מה יש לו במוח? אגב, איפה עוד ראינו דוגמה יפה, מי שהיה בשיעורים בתחילת שמואל, על התיאורים האלה של הראש, בפרפרזה, בתמונות, אם אתם זוכרים את השיעור הזה, על השיקופיות, איפה נמצא הראש של כל אחד בזמן שדוד הולך להרוג את גוליאת? איפה נמצא הראש של גוליאת? איפה נמצא הראש של דוד? איפה נמצא הראש של שאול? איפה נמצא הראש של העם? איפה נמצא הראש של יונתן? כל אחד הראש שלו במקום אחר. שאול מתעניין מאיפה, בין מי זה האלם, תברר מי זה האלם, אם הוא ראוי לבוא להיות מלך. הראש של גוליאת נמצא בידיים של דוד, אחר כך בירושלים. או קודם בירושלים, אחרי זה בעיה של דוד. זה הבעיה שם, שמתחיל להסתכל הפוך על התמונות. והראש של דוד נמצא בירושלים. הוא בכלל רוצה הלאה. הראש של יונתן נמצא בלב. כן? כל אחד הראש שלו במקום אחר. העם בכלל רוצה שלל. כל אחד נמצא בתיאורים האלה, השקופיות, איפה הראש, איפה ה... כן? אז אותו דבר פה, שפת הגוף מדברת פה, למרות שזה כתוב, יש פה שפת גוף חזקה ביותר. איפה ראשו נמצא? כן? אבן המלך. אגב, זה גם מסביר למה בסוף, זה גם סופו. השיער הזה תולה אותו. כן? זה חוזר להיות... אגב, גם הילדים שנולדים לו, כיוון שעוד לא קראתם את פרק י' ח', בואו תסתכלו רגע בפרק י' ח', פסוק י' ח', ותראו דבר מעניין. ומכאן אתם למדים שוב שגם את ספר מלכים, את ספר שמואל ב', סליחה, יש ללמוד פעמיים, כמו כל ספרי התנ"ך. לי שיסתפק בקריאה אחת. בקריאה אחת אתה לא מבין. אבל אם תקרא פעמיים, אז תגלה דבר מוזר. רב שלום לקח. ויצב לו וחייב את מצבת אשר בעמק המלך, כי אמר, אין לי בן בעבור הזכיר שמי. ויקרא לה מצבת על שמו, ויקרא לה יד אבשלום עד היום הזה. כן? פרק י' ח' פסוק י' ח' לעומת פרק י' ד' פסוק י' כ' ז' ויוולדו לאבשלום שלושה בנים, ובת אחת ושמה תמר, היא הייתה אישה יפת מראה. עוד פעם י' ח' פסוק י' ח', כן, לאבשלום לא היה בן, כי אמר אין לי בן, אז שיהיה לפחות משהו שישאר, יד אבשלום. כן, הביטוי יד אבשלום. איך מזמין? יפה, אז לחזל יש כמה אפשרויות להסביר את זה. הסבר אחד זה שבין פרק י' לפרק י' ח' מתו בניו. ואפשר גם להבין למה. אין? אדם שמסבב רצח של אדם אחר, אז מתו בניו. אגב, תשימו לב, זה שיש לו בת שקוראים לה תמר והיא הייתה יפת מראה, זה גם מראה את היחס שלו לתמר. אין? שהוא התייחס אליה כמתה. כן. נכון. יפה מאוד. אפשרות שנייה היא באמת מה שאתה העלית, אם אני זוכר נכון, חזל באמת אומרים את שתי האפשרויות, שכל גמירה, כל מי ששורף כמת חברו, לא מעמיד בן ראוי למלוכה. זאת אומרת, הילדים שלו לא היו מוצלחים למלך. אמנם היו לו ילדים, אבל הם לא היו כמוהו. הוא היה מלובן ומזורז לתפוס את השלטון, הם לא נראה שהם היו יוצאים משם מלכים. מלך לא יצא מזה. כן, וזה רואים מיד. כמו שאמא היהודיה רוצה שהבן שלה יהיה עורך דין, אבל כל אחד רואה שאם הוא יהיה עורך דין, אז לא כדאי שהוא יהיה עורך דין שלנו. אולי של הצד השני, זה כדאי. אבל שייצג אותי זה לא כדאי. כן, כתור קטגור זה דווקא יהיה טוב שהוא יהיה כן. אבל סנגור לא מובלץ.
מה זה
לבן
המלך?
מה? משקל, סטנדרט. למלך יש משקולות שאיתם הוא, ככה הוכיחו אגב שבר כוכבה, לא היה סתם איזה שודד דרכים כזה, מפיונר, אלא היה מלך. מצאו משקולת, מצא את זה יאיר צורן, מיהודהנו, באחת המערות שם בבית ג'וברין, משקולת עופרת, שכתוב עליה לבר כוכבה המלך, וזה בעצם הייתה אבן המלך. זאת אומרת, היא אבן שהולך איתה נציג רשמי של המלוכה, של השלטון, בשווקים, ואיתה הוא שוקל את המשקולות. סטנדרט, בדיוק. זה אבן המלך. תקיעים את זה באבן המלך, אבל אתה מבין שמה זה משנה אבן המלך או אבן משקל 20 איפה? מה זה אכפת לי אבן המלך או משקל אחר? אלא רוצים להבליט שהוא שוקל את זה במשקל הסטנדרטי. יש פה משהו באמת מרשים ויוצא דופן. וזה מה שיש לו בראש. הוא רוצה, מכין את עצמו לקראת המלוכה.
שקלים
זה משקל. כן. לכן הוא הסתפר, זה קשה כבר להסתובב עם זה. וישב אבשלום בירושלים שנתיים ימים ופני המלך לא ראה. יושב אבשלום שנתיים ללא תפקיד. שעמם לו. וישלח אבשלום אל יואב, לשלוח אותו אל המלך, ולא אבא לבוא אליו. זה מאוד מעניין. למה יואב מסרב? למה יואב מסרב? יפה מאוד.
לא רוצה אותו,
ולא
רוצה
אותו
רחוק,
ולא
כמובן.
היה
זה מקרה
בעצם. מה זה? אבא רצה. לא רצה. כן, אתם אומרים אפשרויות. אני אומר, בואו נקבל עוד קצת נתונים, וננסה להבין מה באמת קרה פה. וישלח אבשלום אל יואב לשלוח אותו אל המלך, ולא אבא לבוא אליו, וישלח אותו, וישלח עוד שנית, ולא אבא לבוא. פעם שנייה, ושוב, יואב, אין לו זמן, הוא עסוק, עניינים כאלה ואחרים. אגב, זה מאוד מעניין, זאת אומרת, אפשר להגיד, לדבר על משהו הרבה יותר פשוט. האגו של יואב, בכל זאת שר הצבא, לא מקבל פקודות מאיזה בן מלך. ולמה יואב החזיר את אבשלום? לא בשביל אבשלום. זאת אומרת, יש פה אי-הבנה בסיסית במטרות של כל אחד מהפועלים. יואב עשה את זה בשביל דוד. הוא ראה שדוד נפשו יוצאת, הוא מתנהג בצורה משפחתית כזאת לא טובה. אתה עכשיו, זאת אומרת, פרשת אבשלום מאחורינו, אנחנו מסתכלים קדימה. ופתאום אבשלום הזה מתחיל לדקור, מתחיל פה להזיז דברים. מה קורה איתי? לא קבל ג'וב. מה עושה? מה קורה? מזכיר קצת איזה פעיל מפלגה. אין? יש לו מקורבים פתאום. מתחיל לחוץ. אין?
מה התפקיד השקרתי של בן מלך עד שמגיע איתנו?
ובני דוד כהנים היו. כתוב. ובני דוד כהנים היו. אתה מבין שזה לא בבית המקדש. אלא מכהנים. כיהנו בכל מיני תפקידים. חשובים, כאלה ואחרים. מה שכנראה בימי שלמה עשו נשותיו. ובנותיו. וחתניו. לא הבנים. הבנים יש להם, הם שרי צבא, תלוי בכישורים שלהם. תורת של יונתן, יונתן בן שאול היה 10,000. יש לו 1,000 לוחמים, ולשאול יש 2,000. אז הוא 10,000. כן.
אליו, ובפעם
השנייה, ויש לך עוד שני, אז גם מספיק ולא אבא לבוא, וכותבים לבוא. אולי אפשר להבין מזה
שכאילו,
יואב
חשב ש... אין לי בעיה לדבר איתו,
אבל
שבוא אליי.
אפשרות? גם אפשרות.
זאת אומרת, לאט לאט, אני אומר אותם, יואב סלד מהמשפחתולוגיה הזאת. הוא רצה לגמור עם זה. יאללה, שתחזור, אתה מתגעגע לבן שלך, שיחזור לפה. שילך הביתה, שילך הביתה. פתאום זה לא נעצר, זה לא נגמר. זאת אומרת, זה לא מתאים לו. ואתה גם מוסיף שזה כנראה מי בא למי. מה, אני אבוא אליך? למה מה? זאת אומרת, הוא מתחיל להריח שזה לא טוב. העסק פה לא טוב.
בשתי המשפטים יש כאילו מילה מיותרת.
כן.
יש לה
אופן. כן.
שלח שני.
כן, הוא עכשיו. הוא רואה שהוא... רואים את האופי שלו. כן, ולא נעשה רצונו פעמיים. פעם שנייה הוא מפעיל את העבדים שלו. אין לו שום בעיה. אין לו מעצורים. כמו רצח אדוניה, רצח אמנון. הוא לא רצח את אמנון במו ידיו, הוא נתן הוראה רק. כן, נתן הוראה. אז גם פה, אותו דבר.
נראה לי זה נכון, כי כתוב, ויקום יואב ויבוא.
כן. ויאמר אל עבדיו, ראו חלקת יואב על ידי, ולא שם שעורים, לכו, והציטוה באש. ויציטוה עבדי אבשלום את החלקה, והציטו עבדי אבשלום את החלקה באש. בלי לפחד משר הצבא. אתם מבינים מה קורה פה? זה נתפס בכלל?
בסדר.
לא יאומן.
דווקא עושים מעשים לא טובים לג'יפים פה.
איך לא הגעה שזה עכשיו
שר אבשלום? לא בטוח שמגיעים. חוץ מפעם אחת שהיה איזה אירוע שהוא... שברו שם לאיזה מישהו את הסמל של הקדילק. לפני רצח רבי.
שורפים ג'יפים משטרתיים.
אהה. זה לא דומה ל... לא דומה. שר הצבא.
ניצב משנה ב... במשטרה?
שר
משנה.
זה לא שר הביטחון.
בסדר, בקרוב.
לא הקלטנו. לא שמו. בכל זאת, אתה רואה את ההתנהלות פה, זה לא יאומן. אין החוצפה והתעוזה... מה? האם אבשלום נורמלי? אני אגיד לך, אם יש פה מישהו שבחדר הזה שלומד או קרימינולוגיה, או סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, או פסיכולוגיה, הייתי נותן לו עבודת גמר יפה לסוף שנה, לעשות פרופיל, יש מושג כזה, לעשות פרופיל אישיותי לאבשלום. זה ישמש אותנו בהמשך אגב, אנחנו בעל כורחנו נצטרך לעשות כזה דבר. בגלל ההתנהגות של דוד, אנחנו נצטרך לנסות להבין מה קרה פה. הפרופיל האישיותי. אגב, היום כל אירוע כזה מנתחים, פרופיל אישיותי. וכל הזמן, זאת אומרת, תמיד שמר נשיא ארצות הברית, בשנתו האחרונה, הוא לא אותו בן אדם של שנתו הראשי של לפני 5 שנים. זה לא אותו בוש. כי עכשיו הוא מבין טוב שאין לו עוד קדנציה, הוא רק צריך להיכנס להיסטוריה, זה הכל. זה פרופיל אישיותי שונה לגמרי. זה בן אדם אחר. מתנהג אחרת, הוא מגיב אחרת, אתה מדבר אליו אחרת. מבין. כן, מה שרואים משם, רואים פה. הכל פה כתוב, עם השערות ועם מה שבמוח. נמשיך הלאה.
אבל איך אפשר פשוט, הוא לא בא אליי, את מה, אני חושב
את הנותן לאיזשהו מכתך? כן, תקירה. מזרז אותו קצת. זה כמו בסרטים של הילדים, שזה מישהו לא רוצה, שורפים לו את הזנב קצת. אז הוא... כן, אנשים שהיו בעבדיו, זהו. מאפיה, תכף תראה איך הוא מתנהג, זה מאפיה ממש, כן. אין כזה. כן, במקרה זה קיצוני, כן. אבל המשמעות של זה, זה לא רק שהוא לא ראה את פניו, במובן הפשוט, שזה ודאי כמה שכתוב כפשוטו, הכוונה שהוא לא קיבל תפקיד, זה מה שחשוב. הוא לא נושא תפקיד. הוא חי לעצמו, אדם פרטי.
אבל כתוב דוד שהוא בת אחד נכס דוד
ו... באופן הפרטי, שוב. ועל זה עוד לא ניתחנו. זאת אומרת, את ההתנהגות של דוד בתוך כל הסיפור, עוד לא דיברנו עליה. וזה נדבר אולי בהמשך. איך דוד פעל פה בכל המערכת הזאת? אנחנו צריכים עוד לצבור קצת נתונים, ואז נדבר על ההתנהגות של דוד. ההתנהגות של יואב היא כבר ניכרת. אתה רואה שיואב יזם פה את ההחזרה, ההשתחוות שלו לפני דוד. אגב, זה תשבו את ההשתחוות לדוד, עבדך, עשית זה, ופתאום הצוציק הזה מתחיל לדבר אליו כאילו איזה... אין, הוא הבוס שלו פה, הוא כבר היורש. זה עניין של זמן עד שאני מחליף את אבא, אז תתחיל לעשות מה שאני אומר לך. יואב לא אוהב כאלה דיבורי. כן.
כתוב על ידי באלף, כאילו
ההקשר
הוא על ידי,
בטח
אולי
שהחלקת שדה
הזאת הייתה
קרובה אליו, אבל אתה לא מבין את זה באלף. אל ידי, כן. אל ידי, שתתחיל להבין שאני פה הבוס. יפה מאוד, יפה מאוד. הציטיה זה כאילו אני עושה את זה, זה אתם השליחים שלי, זה כאילו משהו מחזק את לב עבדיו. הרי עבדים אומרים לו, יואב, אפשר לעשות כזה דבר. העיניים שלהם אומרות, הוא אומר להם, זה אני עושה, זה בסדר, עליי. אני דווקא רואה את זה, הציטוה מול, והוציטיה, כן, שאני עושה את זה. כן, כן, משון הצטה, לא משון להוציא. אבל זה אני עושה. והכתיב, הכתיב הוא כאילו שאני עושה את זה. בזה הוא מחזק את ליבם, הוא אומר להם, חבר'ה, זה אני הולך. אתם לא רוצים, אני אעשה את זה. לא פחד ממנו. נופך אומץ בלב אנשיו. וכנראה שהוא גם בחר את האנשים המתאימים. גם את הפרופיל האישיותי שלהם אפשר לעשות. ויקום יואב, מעניין, היקום יואב הזה, כן? ויקום יואב, ויבוא אל אבשלום, הביתה. ולא, ויסו עובדי אבשלום, ויסו כאשר אמר להם, כן? ויציתו, נכון. למה צריך לחזור לזה? כן. נכון, שאלה טובה מאוד. ויקום יואב ויבוא אליו שלום הביתה, ויאמר אליו, למה הציתו עבדיך את החלקה אשר לי באש? ויאמר אבשלום אל יואב, הנה שלחתי אליך לאמור, בוא הנה! וישלחה אותך אל המלך לאמור, למה באתי מגשור? טוב לי עוד, אני שם. ואתה הרי פני המלך, ואם יש בי אבון, והמיתני. המלך ימית אותי. אגב, שימו לב לסגלון דיבור הזה, הוא מוכר לנו מאיזשהו מקום. הוא מוכר מאיזה מקום. מה?
דניאל.
לא?
יש בי אבון והמיתני?
כן. חידון התנך, מה עם האגף הנשי? אם יש בי אבון והם... למי? לא? לא?
לא, בקרם, לא.
לא? לא? אבל זה מתחמם? מתקרב? בואו תסתכלו, שמואל א' פרק כ'. אם היה ראש חודש ביום ראשון, היינו קוראים את זה, כמעט, כמעט קוראים את זה בפרק. נכון מאוד. אומר את זה ליונתן. לא פרק כ', נראה לי פרק י' ת', סליחה. פרק י' ת'. לא, לא, פרק כף, פרק כף. כן, בסוג ו' הוא אומר, יפקוד יפקוד, יפקדני אביך, ואמרת נשאל נשאל ממני דוד לרוץ בית לחם עירו, כי זבח הימים שם לכל המשפחה. אם כל אומר, טוב, שלום לעבדך. סליחה, ואם חרו יחרה לו, דע כי חלתה הרעה מאמו, ועשית חסד על עבדך, כי בברית אדוני הבאת את עבדך עמך, ואם יש בי אבון, המיתני אתה, ועד אביך, למה זה תביאני? זאת אומרת, אומר דוד ליונתן, אתה רוצה לשכנע אותו, שהוא כנה בדבריו, תעשה לי טובה את הדבר הזה, תבדוק בעצמך ותראה מה המצב, ואם יש בי אבון, אז תהרוג אותי אתה, ואל אביך אל תביאני. למה שאבא שלך ירוג אותי? תהרוג אתה. אתה יורש העצר, מספר אחד. שימו לב שאבשלום משתמש באותם משפטים, אבל להפך. כן? אם יש בי אבון, קח אותי למלך שהוא יהרוג אותי. אבל פה אתה מבטא אותי לפה, אתה קובר אותי. אתה קובר אותי. יפה מאוד. מישהו שואל, אופר שואל,
מדוע דוד לא ראה אותו שנתיים, הרי הוא התגעגע. נכון? אז הוא לא רוצה לראות אותו. אז זה, השאלה הזאת תהיה חשובה, אני לא יענה עליה, אבל זה קשור להתנהגות של דוד בכלל. מיד, הנה, אתם אומרים, כדי לחכות, לא כדאי מיד להגיד מסקנות, לחכות לשאלות, לראות קצת את התמונה שמתקבלת בהתנהלות של דוד. אז מצד אחד הוא מתגעגע ויואב רואה בזה פתח לסגור את כל הפרשה, ומצד שני, אתם רואים שדוד לא מתגעגע, מתגעגע, אבל זה משהו אחר, זה לא הסיבה, זה לא געגועים פרטיים לאבשלום, כנראה שיש פה משהו אחר.
צריך גם להבין את זה,
הוא
שנתיים ימים היה באותו ארמון, מה זה לא
ראו את
זה?
יש
לי ארמון. שלום
בית,
פרטי. שלום בית. מה זה? הוא חסר על שבת עם הילדים, לא?
לא, הוא לא ראינו דריסת רגל בארמון. הרי כולם יודעים מה הוא עשה, זה לא איזה... מעצר בית כזה. מעצר בית. למה אבשלום החזיק מעמד שנתיים, אתה שואל? כמה פעמים אפשר להתגלח ולהחליף שערות בשנתיים? שאלה טובה? לא יודע. מעניין למה. כן, מעניין. כן.
אם יש
בי אמון, אמיתני,
למה אני
אגיע לזה? אני אגיד לך למה, אם הוא היה אומר ליואב, אם יש בי אמון, אמיתני, יואב היה מקור, למה חיכה? אתה ביקשת, הוא פחד קצת ליואב בכל זאת. לא רוצה להגיד ליואב כאלה מילים. יואב הרי גם מי שמבקשים ממנו יודע להעמית מי שצריך להעמית, הרי בסוף זה מה שהוא עשה לו. אם יש בי אמון והמיתני, אבל המלך לא רצה להעמית אותו. נכון? דוד לא רצה להעמיד אותו גם כשהיה בו אבון. אז זה נקודה. ויבוא יואב אל המלך, ויגד לו, ויקרא אל אבשלום, ויבוא אל המלך, וישתחו לו על אפיו ארצה, לפני המלך, וישק המלך לאבשלום. כן? יואב הולך ומסדיר את העניינים, כן? היה מספיק זמן, קיבל את עונשו, והוא מה זה להוציא עבריין טרם הזמן מכלאו. אין טרוריסט כזה. אף על פי שהוא בן מלך, יהודי, ישראלי. אין, הכל פה מלך. הכל פה המלך. הכל, זה דיברנו. איך נסגר סיפור ההצתות? לפי חז"ל, יד אבשלום סגר את זה. הוא שילם בבניו. או שמתו ילדיו בגלל זה, כן, ככה כבר אומרת, גמירה, כל המציץ דרך חברו, אין לו בן יורש מלכות. איפה גמירה? לא, גמירה, מכאן למדו, מזה שהוא איבד את המלוכה. הצמידות הזאת לזה שנולדו לו בנים והוא שרף את השדה, מזה הבינו שכנראה זה מה שיגרום שלא יהיה לו ילדים.
והוא מחל לו יואב? כאילו, אני לא ראיתי את הדיאלוג פה, הוא אמר, אם באמת תערוב... אני
אמות
אם באמת זה לא היה לשער.
שאלה שולית, אתה צודק. אם אני זוכר לכל הגמרא דנה בשאלה שלך, מה היה שם, איך נסגר שם הכסף, צריך לבדוק שם בפנים. אבל בפשט הכתובים אתה רואה שזה לא עניין אף אחד עכשיו, התשלומים על ה... יש פה דברים יותר קריטיים שקורים. מה שאני מציע עכשיו, בואו תקראו במהירות, פרק תתוו. אבל לא את כולו, בואו נקרא... עד פסוק י' ח' ושאלות שלכם. בסדר? פרק תתווה, פרק תתווה, מרד אבשלום והיווצרו. איך הוא מתרגש ובא.
סיימתם? כן, שאלות. זה קטע קשה, כן.
בפסוק זין, באים בקצר 40 שנה. 40 שנה, דוד לא שם לב מה שעושה אבשלום.
זה לא יכול להיות 40 שנה שדוד לא שם לב מה שעשה אבשלום, כי דוד המלך כולו מלך רק 40 שנה. אז לא נכנס שם.
בקט של מה?
בדיוק. אז זה כנראה, בפשט, כנראה, 40 שנה אפשר, אחד הפשטים, תכף אני אביא כמה אפשרויות, מקץ 40 שנה, זאת אומרת, כל זה קורה בשנה האחרונה של דוד. בשנה האחרונה של דוד, יש לה הספק גבוה. גם מספיק, אבשלום נמרוד, תוך כמה שבועות גומרים את זה, חוזר דוד לביתו, מספיק, עוד שבע בן בכרי לעשות איזה מרד, גם זה גומרים תוך איזה חודש, חוזר לביתו ומעביר את הממלכה לשלומו. כל זה אפשר להבין, בפשטות קורה בשנה, מקץ 40 שנה למולכו של דוד, כל זה בשנה האחרונה. זה מאוד מסתבר, גם בהתנהגות של אבשלום, מול יואב, שכבר רואים את דוד כעובר ובטל.
אבל במשך כל הזמן הזה הרי...
ככה... ובתוך השנה הזאת גם צריך להכניס את אדוניה.
משמע שאבשלום עושה, לפחות במשך שנים עושה את הדבר הזה, לא? את כל
השוק הנה ואת לב... לא, זה כן. זאת אומרת, כמה זמן עובר? השנתיים ימים? יכול להיות שזה 10 שנים, אני לא יודע להגיד לך כמה.
כן, בתוך... דוד לא...
לפי המסתבר זה כנראה כמה שנים טובות, כי כשמי אז, גם לא ברור ממתי קרה הסיפור של אמנון ותמר, כמה שנים עברו מאז חטא דוד ובת שבע. אבל מחטא דוד ובת שבע עברו 9 חודשים, ואחר כך ודאי עוד 9 חודשים, נכון? עד שנולד שלמה, ולפי חז"ל, עד כמו שאני זוכר, שלמה היה בן 13, כשדוד מת. בן 12. זה ודאי זה 10 שנים, כל העלילות האלה, זה ודאי בטווח ה10 שנים האלה. האם המרד הוא בשנה 40 לדוד? יש אפשרות להבין שמדובר פה לקץ 40 שנה למשהו אחר. שעליו צריך לחשוב, מה משמעותו?
אחר.
מה? לא, זה בלתי אפשרי בעליל.
אבשלום אולי, לא לולדת אבשלום.
או יכול להיות, קץ 40 שנה לולדת אבשלום. זה גם אותו דבר. לא, זה גם לא יכול להיות. כי הוא נולד בשנה השלישית שדוד היה בחברון. אז זה לא יכול להיות, כי זה שוב גולש את 40 שנה של דוד.
אחרי 3 שנים שהוא נולד בחברון?
כן. כי כשדוד עלה לחברון, אבשלום עוד לא היה בכלל. רואים ברשימה. האפשרות השנייה שאני מעלה, שהיא אולי בסברה, זה לא 40 שנה למלכות דוד שזה קורה בשנה האחרונה, אלא אפשר להבין את זה אולי 40 שנה למלכות שאול. מה הקשר לכאן? איך זה מתקשר? זה צריך לחשוב. אני מציע עוד אפשרות. כמו, תכף לנו ראייה נוספת לזה, כי יש עוד פסוק כזה כשקשה. תראה, התנך הוא כתוב כמו כתב חידה. אז חידה פותרת חידה. אז אתה נגיע למקומות נוספים. אז תשאירו פה אצבע ותדפדפו לספר שמואל א', פרק זין. פסוק ב', ארון השם היה לא שומע? מה אתה אומר? פרק ז' פסוק ב', ויהי מיום שבת ארון בקריאת יערים וירבו הימים ויהיו 20 שנה והנהו כל בית ישראל אחרי השם. כן? אז פה אפשר להבין, כאילו 20 שנה ארון השם יושב שם. לפי חז"ל, ה-20 שנה האלה זה מהיום שארון השם יושב שם, עד שדוד מעלה את זה. זאת אומרת, לא עברו 20 שנה לפרק הבא. היום השמואל אל כל בית ישראל, כל זה קורה בתוך. אלא 20 שנה עד שדוד מעלה. זאת אומרת, זה מין פסוק עם פרספקטיבה עתידית. ש... 20 שנה כבר עד שדוד יעלה את ארון השם. אז אתם רואים שיש...
מעניין להגיד את זה.
מאז שארון השם חזר, משהו בקרת יערים, זאת אומרת, נקודת ההתחלה יש, מהי נקודת הסיום? מה נקודת הסיום? הרי ארון השם היה, היה שם 20 שנה, נכון? ובני ישראל מתחילים לחזור אל הקדוש ברוך הוא, מתחילים להבין את גודל היחס שצריך להיות ליל השם, אחרי כל הטראומה שעברו פה, והשיפוץ הזה של שמואל הנביא שהוא עושה. אז כל זה טווח של 20 שנה, וכל זה זמן היות הארון בקירת יערים, ואנחנו יודעים שארון השם היה בקירת יערים עד שדוד המלך הזיז אותו משם. אז יש לנו תאריך, תאריך התחלה ויש תאריך חיתום. כן, אז אני אומר, דרך זה אולי אפשר גם לחשוב על 40 שנה האלה של מרד אבשלום. איך בדיוק עוד לא ברור, אבל השאלה היא במקומה. חגי שואל כך, האם רצה אבשלום להתחיל למלוך בחברון כמו מלכות דוד? אז זה הערה חשובה. קודם כל חגי היה תלמיד ותיק פה, לפני שנים רבות שלימדתי, זה שמח לראות את השם שלו. וזה הערה חשובה ביותר. כל ההתנהלות, כל ההתנהלות של דוד, או של אבשלום, זה חיקוי מדויק. ראיתם כל זה קודם שדיברנו, הפנינו את זה ליונתן, שגם דוד אמר ככה ליונתן, אבשלום גם עושה איזה דבר כזה. זאת אומרת, אבשלום מנסה לצייר איזה דפוס התנהלות כמו דוד. כן, מין איזה, בדיוק, לעשות איזה מין, לתת לעצמו איזה לגיטימיות, וחברון לא סתם הוא בוחר בה. יש בה... איפה אתה קורא? אם ישוב ישיבני השם ירושלים, ועבדתי את השם. אם ישוב ישיבני השם לירושלים, מי ישיב אותו לירושלים? יואב. יואב ישיבו. הוא אומר, למה ישבת אותי בכלל? היה לי יותר טוב שם. בסדר? אז זה בדיוק אחר כך מה שדוד יגיד, בהמשך דוד יגיד את אותו משפט, על ארון השם. אם השם ישיב אותי לירושלים וירדני אותו ואת נווהו, אז אני חוזר. אם לא, אני אלך. ימליך אותי. יפה מאוד. אתה מגלה מה זה קריב וכתיב. אתה מגלה מה זה קריב וכתיב. זה תמרורים דקים, כאילו דגלונים כאלה. שים לב, יש פה משהו מתחת. כמו השערות שם שראינו. אין מה מסתתר מתחת לשערות. אז גם פה, אין הביטוי הזה שהוא רומז, אבל מפנים. זאת אומרת, אם דוד המלך היה יודע לקרוא את הקרי, את הכתיב, ולא רק את הקרי, לא רק לשמוע, אלא גם לראות מה מסתתר שם, בכל עוד שהוא היה עוצר אותו בזמן. אבל דוד לא רע. כן.
למה אבשלום פועל דווקא בתחום המשפט?
למה אבשלום
פועל דווקא בתחום המשפט? אתה נכנס לזה תחום מאוד ספציפי.
יפה מאוד.
הוא אומר את זה בעצמו למה.
מה?
בעצמו אבשלום אומר למה. הוא אומר שהוא ייתן, כאילו יש פה אחד שעבר עליו, יש פה תגיד לו אתה צודק, ואז זה היה מפני פעמים.
כמו דוד, כמו דוד, שהיה גם מסוים.
נוכל, אתה אומר נוכל. מה, אפשר להצדיק את כולם? כולם יצאו צדיקים. הרי חייב להיות שיצד אחד שיצא נזוף. ויש פה עבודה בעיניים.
נגיד האישה שבאה את דוד, היא באה לבד, אז יש מצבים כאלה. שאדם בא נגיד להתלונן, והוא אומר לו...
לא ישמעו לך שם, אין לך סיכוי. זאת אומרת, הוא בעצם פועל כמו איזה עורך דין. כמו עורך דין, מפולפל. אגב, כיוון שאתם לא בקיאים כל כך בפוליטיקה, גם אני לא כל כך, אבל אם אתה מבין היטב, כל הגיהוצים וכל החיבוסים וכל הצרות לעם ישראל, זה הכל מהמקום הזה. במקום המשפט, שם הרשע. אז מי ששאל למה הוא בוחר דווקא את זה, זה המקום שממנו אפשר להפעיל את הרשעות. את השקר ואת הכזב, באומנות רבה מאוד, עוד לקבל על זה כסף טוב. להתפרנס מזה בכבוד. בדיוק. עכשיו, יש פה ודאי שקר, אבל למה בכל זאת זה תופס? ולמה אבשלום נתפס לדבר הזה? יש פה משהו בכל זאת, איפה הפרצה אצל דוד בכל הדבר הזה? כאילו, איפה זה נוש... איפה החור בהגנה של מכבי דוד?
בעצם מה קרה לדוד את
ה... מה היה?
החטא של דוד היה שאבשלום ממנו יצא, כאילו בלגיטימיות, להגיד, אין פה צדק. למה? כי למה הוא הרג בעצם? מה הלגיטימיות שלו להרוג את אמנון? שהוא לא נשפט. דוד לא עשה כלום. אתה רואה שאין צדק? על בשרי, הוא אומר, על בשרי, אחותי. דוד עשה משהו? אני עושה משפט. ולכן הוא בכלל לא מרגיש שהוא עושה איזה משהו, משהו של אבלה. דוד פה לא שופט. ועוד שאלה, למה דוד לא שפט את אמנון? שאלנו את זה אז. לא חשבנו שנגיע לתשובה, ואתם רואים עוד שאלה, עוד שאלה, עוד שאלה. לאט אנחנו סוברים, מישהו שכבר יכתוב לעצמו רשימה ארוכה, אחר כך יקריא אותה ונראה שהכל כמו מחרוזת. אפשר מיד להבין את ההתנהגות של דוד. מה מונע מדוד לעשות ככה, ומה דוחף אותו לעשות ככה, ולמה הוא מתגעגע לאב שלו ולא מחזיר אותו, לא רואה אותו, לא מנשק אותו. כן? לאט לאט נגלה את כל הדפוס ההתנהגות של דוד, וזה יהיה שקוף לגמרי. כן.
נראה לי הפסוק הכי... כמה שאנחנו רואים את התהליך הזה, שדוד כאילו יכול להתדרדר, הפסוק י' זה יותר מעצוב אפילו. איך הוא כאילו אומר...
קורו ונברחה. יואב. הוא הביא את העגל הזה, הוא בישל את הדייסה, אז הוא, אין לו ראש. זה מזכיר קצת את משה דיין במלחמת יום הכיפורים, למבוגרים שבינינו. מי היה אז? ירים ידו, רק אני ואתה כנראה. אומנם אני הייתי ילד, אבל אני זוכר מה היה שם, ממש. הייתי ילד לא קטן. לכן יואב שותק. אבל אתה מסתכל פה, ופה דוד מתנער. כאריה, ממש. ואחר כך שיתארו אותו, ליבו לב אריה, ואיזה פרפרסות כאלה, נכון? שגם שם זה, צובעים את זה בצבע רב, ההצגות, יש אלופי עולם בלעשות הצגות. רושם גדול. פה אתה ממש רואה, אם אתה כבר העלית את זה, דוד מנתח נכונה את המצב. בול, את מה שיקרה פה. וזה לוקח לו זמן, עד שהוא עושה אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, פלק. וכנראה שאחד האחד ועוד אחד האלה, זה אחד המרכיבים של האחד ועוד אחד, זה החיתופל. נכון? כי הוא אומר קודם, החיתופל בקושרים, ומבין אחד ועוד אחד, צריך לקחת הכל, ולהסתלק מפה כמה שיותר מהר.
מה
אריה
פה? מה?
תראה, יש לי בבית ספר שנקרא הישרדות. מאוד חשוב בימינו. שהוא מסביר שם מתי כדאי, ומתי לא כדאי, מתי לתת אגרוף, מתי לברוח. ואחד ההגנות הטובות ביותר זה לפעמים לברוח. לא לעמוד. לא, גם אריה יודע, לברוח, כשצריך לברוח. אתה רוצה, נראה לך סרטונים, יש היום כל מיני סרטונים כאלה של National Geographic, סברים לך באינטרנט, כל מיני אריות שבורחים מדברים מעניינים, מדובים, חתולים וכל מיני.
גם
כן. אגב, איפה יואב מתעורר? עכשיו הכרית את זה. ששימי מקלל, נכון? ואז אבישי אומר לו, נכון? תסתכלו, איפה זה? לא קראתם את זה, זה עוד לא קראתם. ויאמר אבישי, אגב, שימו לב שיואב ממשיך לשתוק. יואב שותק. גם כשהוא מקלל, יואב שותק. ויאמר אבישי בן צוריה אל המלך, למה יקלל הכלב המת הזה את אדוני המלך? הברנה והסירה את ראשו. ככה, דרך אגב, אני עושה סיבוב שם בהר, נשתיק אותו. זה אומר המלך, מה לי ולכם בני צוריה? כי יקלל, וכי, זה לא וכי, אלא כי אדוני אמר לו כלל לדוד, ומי אומר מדוע עשית כן? ואומר דוד אל אבישי ואל כל עבדיו, הנה בני אשר יצא ממעי מבקש את נפשי, ואף כי אתה בן הימיני, הניחו לו ויקלל, כי אמר לו אדוני. פה מתחיל לראות שוב את דוד האחר. המעקב אחרי דוד, תראו שעוד מעט רגע אנחנו... הפרקים האלה כמו זיקית, כמו זיקית. הם מחליפים אור כל הזמן. יש לך את הגוון אבשלום, אחרי זה גוון יואב, פתאום גוון דוד. זה מאוד רגיש, צריך לקרוא את זה לאט לאט, לראות את הדמות של דוד, ככה לאט לאט נתפסת, מה מניע אותו, מה עובר לו בראש. יואב משתגע מזה. אבל דווקא במקום הזה, שפתאום דוד נותן פקודות, יואב נדום דום. אין לו מילה להגיד. מה גם שאין לו את כל הסיבות לשתוק.
כל הסיבות. כן.
אני כבר שנים לא מבין, למה דוד היה צריך בכלל להסביר שהוא מתחבר לאלוהים, למה שהוא לא ממנו.
כי ברסלב, חסידות ברסלב עוד לא היינו נולדה.
אז איפה
איבדנו? אז איך דוד ידע, אתה אומר?
לא, למה הם לא ידעו? למה הם לא ידעו? זו השאלה, למה הם לא ידעו? למה הוא
צריך להסביר שזה לא סתם? זה דבר חשוב מאוד, קשור מאוד לפרשת השבוע. מה העניין של ניסים? ואיך סומכים על נס? מה המשמעות של דברים? הרי דוד הוא הבן אדם ש... זה לא יומן. הוא זה שכל הזמן לא נותן לקדוש ברוך הוא לעשות לו דבר. הוא עושה לקדוש ברוך הוא. הרי למה לא טוב שיהיה נס? תראה אפילו... אני מדבר עכשיו במצב טוב. אבל אצל דוד זה עולם הפוך. כשקורה לו משהו רע, זה מה הקדוש ברוך הוא. הוא לא רוצה שהקדוש ברוך הוא יעשה לו משהו טוב. הוא לא מצפה לישועתו של הקדוש ברוך הוא במקומו, אלא אני ישועתו של הקדוש ברוך הוא. לשמך עשיתי, בשמך אני עושה. אתה ידע כל הקהל הזה כי יש אלוהים בישראל. תסתכל על ההבדל בין דוד למשה. משה, הקדוש ברוך הוא הולך תשלח, תוציא את בני ישראל במצרים. פרשת השבוע, בדיוק פרשת שאנחנו לומדים. אתה עומד נדהם, מה זה הדיון הזה? הקדוש ברוך הוא עוד מסביר למשה, מי שם פה לאדם? משה אומר, אני לא יודע לדבר, אני מגמגם. אבל הקדוש ברוך הוא, מי שם פה לאדם? אני שואל אותך, מי שם קפיץ לאדם מאחורנית, מותח לו את הקפיץ ושולח אותו ככה כמו רובוט? מה הוא מתווכח איתו בכלל? לך! למה לא? בקביעה. משה לך. ויאמר השם, אם זה היה קוראן, חלילה, אתה יודע מה היה כתוב? ויאמר השם כך וכך, אלוקים הוא היכול והוא היודע, ועשה בדיוק את מה שאמרנו. איך אפשר לו לעשות את מה שהוא אומר? למה הקדוש ברוך הוא רוצה שדוד ילך, שמשה ילך ברצונו החופשי? שילך ויעשה את זה. ואחר כך הוא עוד לוקח לו את זה חזרה, ומשה בא על ארבע, ומה בזה שלחתני? לא רוצה ללכת יותר. ואז הקדוש ברוך הוא מצווה אותו ללכת. מה קרה? תחת הקפיץ, תשלח אותו. הוא יעשה. או שתעשה אתה בעצמך. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות. כי זה מה שרוצה, משה רוצה. משה רוצה... שהקדוש ברוך הוא יוציא את בני ישראל מארץ מצרים. אם זה יהיה על ידי, זה חל לשלוש. אבל משה, הקדוש ברוך הוא למשה, לא, 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 זה מה שאני רוצה. ולא רק שזה מה שאני רוצה, שגם פרעו ישלח אתכם. והרבה שהוא שלב, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אמאח אותך, קצת מינון דבר יותר גבוה, ובני ישראל יוצאים החוצה, אני לא צריך לעשות הרבה. מחרת בבוקר בני ישראל קמים, רואים שאין מצרים, מסתכלים שמאלה וימינה, אומרים חבר'ה, אגב, הם לא בטוח שירצו לצאת למצרים, אם כל המצרים ימותו, אז הם יישארו במצרים. טוב פה, אם אין פה מצרים, מה רע? נפלא. גרמניה זה מקום נפלא, אם לא היו גרמנים. טוב מאוד, הבעיה זה הגרמנים, שלא כך אוהבים שיש יהודים. הסיבה לזה היא עמוקה מאוד, ודוד חי את הרובד הזה, מה שבחסידויות מאוחרות לא, זה לא תמיד אותנטי, לא תואם דוד. דוד, אצל משה, מובן באופן עמוק שאם הקדוש ברוך הוא יוציא את בני ישראל ממצרים באופן האלוהי, המוחלט, אז מה יישאר לנו זיכרון היסטורי? הקדוש ברוך הוא עשה לנו. נפלא. מה זה שונה מכל האלילים שבני אדם חושבים שהאלים עושים להם? זה בשבילנו. כל עבודת האלילים היא נועדה להשתיק אל, לרצות איזה אל, לקבל ממנו איזה משהו, למנוע ממנו איזה משהו. אני המרכז, אני ואני. האלוהים הם בשבילי. הכל פרי דמיונות, והכל פרי פחדים ויראות כאלה נוראות. השינוי, יציאת מצרים, זה לא רק מצב פיזי, שבני ישראל לא יהיו פה, אלא יהיו פה. אלא זה שינוי היחס. זה ההתוודאות האלוקית. למען תדע כי אני השם, אחר כך למען תדע כי אין כמוני, למען תדע כי אני השם קרב הארץ. ובסוף לעם ישראל, למען תדע, ולתספר באוזני בנך, וכו וכו וכו. ובסוף עוד יותר, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. למה כל המכות היה? בעבור זה עשה השם. אומר אבן עזרא, זה צריך להיות הפוך. זה שאני עושה פה, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא עשה לי. זה Thanksgiving. תודה רבה שהוצאת אותי ממצרים, אני אוכל בשביל זה, אני אוכל קורבן פסח. כמו אמריקאים שעושים חגיגות Thanksgiving. תודה שנתת לנו את אמריקה. להודות לקדוש ברוך הוא על מה שהוא עשה לנו. עם ישראל זה הפוך. אתה מוציא אותנו ממצרים כדי שאנחנו נעשה לך.
נקדש את שמך בעולם. לא לנו, השם, לא לנו, כי לשמך. וזה, מה הזיכרון ההיסטורי שלנו מיציאת מצרים, כבני אדם? שבני אדם, משה, הוציא אותנו ממצרים כדי לעבוד את השם. אתה מבין? לא להפך. עכשיו, דוד חי את זה. מה שלקח אצל משה זמן להסביר לו ולכל עם ישראל ליצור את זה, שאתם בשבילי ולא אני בשבילכם, דוד כל הזמן נמצא שם. אז כל מה שדוד עושה באופן חיובי, הוא עושה לקדוש ברוך הוא. הורג את גוליית, בקים ממלכה, רוצה לבנות בית מקדש. בעצמו הוא רוצה לבנות בית מקדש. לקדוש ברוך הוא. הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא, לא, 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 לא. אתה אומנם רוצה לשמי, אבל יגידו שזה לא לשמי. דיברנו על זה. לעומת זאת, כשהוא נופל וחוטא, וכשהוא מקבל את העונש, וכשמקלל אותו שמי בן גרה, אז הוא מבין, השם אמר לו לקלל את דוד. פה הוא מבין, אבל כשהוא מקבל סטירת לחי,
למה
חבר'ה
צריכים הסבר הזה?
אני אגיד לך למה. בגלל שזה בדיוק הבעיה של יואב, בן צוריה, ואבישי, אנשי המס של דוד, שהם לא נמצאים באותו רובד עליון, הם חד מימדיים. דוד הוא דו מימדי. הוא יודע את שני המימדים כל הזמן. הם אנשי מעשה. הם פועלים.
הם לא יודעים שהכל מנהל?
אבל אתה, שוב, כמו משה. כמו משה, זה מוטל עלינו. מה פירוש? ודאי הכל ממנו. אבל מה רצונו? שאנחנו נעשה. נקיים את האומה, נבנה, נעשה. אתה יודע מתי הוא אומר? יש משפט יפה מאוד של יואב, שאומר לאבישי, חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד הרי אלוקנו, והשם יעשה הטוב בעינה. אתה רואה בדיוק את האופי. שם לב בדיוק את התשובה שחיפשת. אתה רואה, הוא אומר לו, ברגע משבר הם ככה, שחוטים, עוד שנייה, שוחטים אותם. הוא אומר, אנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים, זה בדיוק יואב, זה בדיוק. הוא מקלל אותך, זה נתיז לו את הראש, מה הראש, מה לראש, מה זה לקלל את מלך ישראל? חוצפה כזאת. נמאס להם כבר מהדשדוש הזה. אנשים פה יורקים עליו, זורקים אותו מירושלים, הוא קם ובורח בעצמו, ועוד הוא מקלל. הוא אומר להם, זה מה שמפריע לכם עכשיו, שהוא מקלל. הקדוש ברוך הוא הביא עליי ככה, הבן שלי קם עליי, אני צריך לברוח מי עם זה. אז הוא מקלל. השם אמר לו לקלל.
הם לא יודעים
שזה... לא, אני לא מצליח להעביר את עצמי, סשה, זה לא טוב. אני מרגיש לא טוב. הנקודה היא הפוכה. מדרגתו הגבוהה של דוד, זה לא... הם ודאי לא היו באותה מדרגה.
אז זה השאלה.
ברור שהם לא היו באותה מדרגה.
זה עם ישראל, זה כמעט כמו...
אבל עוד פעם, אתה כאילו חושב מה שפשיטה לי שאני קורא כתביו של רבי נחמן, איך הם לא מבינים. אני מסביר לך שזה לא אותו מצב בכלל. זה לא אותו מצב. זה לא אותו מצב. אני לא בטוח שזה עוזר למדינת ישראל. אתה רואה שחסידיו לא תופסים מקום ראשון בהנהגת המדינה, ולא בצבא. הם לא מסוגלים להנהיג מדינה בתפיסה הזאת. אדם יכול לחיות ככה לעצמו. כאילו עכשיו סיפור החצבת שיהיו בריאים כולם. זה לא דרך רציונלית לחיות ככה. אדם בודד, יחידים, זה אפשרי. אדם יכול לחיות לעצמו איזו רוחניות כזאת. אבל הנהגת מדינה, משמעותה, לגלות את הקדוש ברוך הוא במעשים שלנו. הם צריכים להתמקד בעולם המעשה. בכל דרכיך דאהו. והוא ישר רוחותיך. אצל דוד ההנהגה היא כפולה. הוא מסתכל על עצמו כל הזמן. שקיפות אלוהית כזאת. הם כל הזמן רצים קדימה. להקים את המדינה, יש עם ישראל. אתה מתעסק פה עכשיו עם איזה עניינים כאלה, משפחתיים. הם לא מבינים, זה בדיוק מה שהם לא מבינים. למה דוד פתאום... מה, אין מטרות מול העיניים יותר? אין עם ישראל פתאום? המצב הביטחוני נהיה פתאום שפיר? אויבינו לא קמים עלינו? לא צריך שמדינה תתנהג כמו שצריך? פתאום נותנים לאנשים פה לקלל? ככה מתייחס אל המשפחה שלך פתאום, נהיית משפחתולוגי כזה, מה קרה? הם לא מבינים את השינוי שחל פתאום אצל דוד. ואחר כך זה ילך ויתעצם עוד יותר, אתה תראה, זה רק ההתחלה. בהמשך זה ככה התנגש. עד כדי כך שבצוואה של דוד לשלמה, הוא אומר לו את יואב, למחוק. אתה לא תבנה בית מקדש אם הוא יהיה קיים. תבין לאן הגיע, לאן זה הגיע האי הבנה הזאת. עכשיו זה לא אי הבנה של קטנות, לא תטעה, אבל לא איש קטן. זה נובע ממקום של גודל, ההפך, הם לא מבינים את הנסיגה של דוד, הם חושבים שדוד הוא זה שנפל, בקטנות, מוחים. הם מתנהג בצורה מוזרה ביותר. בסדר? זה משהו בהנהגה האמיתית. שלוחי דרחמנא, שלוחי דקודשא בריך הוא. בסדר? עכשיו יותר הבהרתי את עצמי, זה יותר מובן. זה לא ברמה של יראת שמיים פרטית כזאת. זה הנהגת אומה. איך עם ישראל צריך להתנהל עכשיו אל מול... ופה הם רואים, אם תשווה אותם באמת לאבשלום, תשווה אותם לאיש גדול וחשוב, אחיתופל, ראש הסנהדרין, תראה מה מניע אותו. קטנות שבקטנות, פרטיות שבפרטיות, רשעות שברשעות. והם, דווקא אותם המניע, דאגה אמיתית לכלל. ודוד הוא הלא מובן, מה דוד עושה פה? אגב, בסוף הוא אומר לשמי בן גרה, לסבב לו מיטה. לא עכשיו, אחר כך. אתה מבין? זה לא נגמר בזה. זאת אומרת, צריך לראות פה את כל התמונה הכללית. איך דוד מתנהל. להבין שזה לא ב-level שלנו. לא מה שאנחנו רגילים, גם לא בחסידות. נראה עוד נקודה אחת אחרונה, כן?
יש עליה מה שאמרתי בהתחלה, שבכל הזמן הזה, דוד לא סתם, יואב, גם כן לא שם לב מה הוא עושה אבשלום, איך שהוא מגנב את לב העם.
טוב, זה לא נספיק היום, כמובן זאת השאלה, הביטוי הזה מגנב את לב העם. אני רק יכול לספר לכם חוויה אישית. כשהייתי סטודנט, תלמיד בבית ספר לאורה, למדתי בסמינר למורים ליפשיץ, פה באזור, פה ממש לא רחוק, אצל ממש מורים דגולים, יאריך ימים בטוב, פרופסור גרוסמן, אברהם גרוסמן, ואצל נחמה לייבוביץ' זכרונה לברכה. הייתי צריך להעביר שיעור בבית ספר, תור סטודנט, תלמד, צריך להעביר שיעור. הגעתי לכיתה שהם לומדים, צלצלתי למורה, הם לומדים בדיוק עכשיו על מרד אבשלום, את הפרק הזה. וטוב, חשבתי מה אני אעשה, ילדים בכל זאת, ילדים כיתה וו, הזין, ילדים צעירים, זה גיל נפלא ללמד תנך אגב, נפלא ממש. אני עובד פה מול קהל בוגר, זה אצל ילדים בגיל הזה, כשפתאום רואים את חדוות התבונה, שהם בעצמם מבינים מה קורה פה. זה שווה את הכל.
כל
האינטרסים. אני התחלתי איתם, בדיוק, למה? הם רשמו רשימה ללוח, נתתי להם לקרוא את הפרק, ושכל אחד ירשום למה לבחור באבשלום, ולמה לא לבחור באבשלום. בחירות, פה זה דמוקרטיה. הילדים אין סב קונצים. כמובן, מה תפס אותם? בדיוק, אתה מיד. אתה רואה מיד מה תופס, אתה מבין את הילדותיות שאבשלום הצליח וגם היום, he's good looking, עובר מסך קוראים לזה, מרשים ביופיו, מדבר ככה. הם רשמו איזה 15 סיבות למה לבחור באבשלום, לא מגזים, איזה 15 סיבות רשמתי על הלוח, ושניים שלושה מצאו איזה סיבות למה לא. ואז שעשיתי הצבעה, אמרתי מי בעד אבשלום, היו שלושה שלא הצביעו. אמרתי, מי נגד אבשלום? אתה רואה שהם מסתכלים ככה שמאלה וימינה, ואתה מבין מה קרה פה. מה זה לגנב את לב העם? הוא גנב את הילדים. ילדים בכיתה אובייקטיבית, כמו שעושים בתיכון בליך, בחירות. עשיתי להם בחירות, אבל בוא נבחר. בוא נבחר. השיעור הסתיים, המורה לאנגלית נכנסה לכיתה, והיא ברוך השם הייתה, עמדה בפתח, אף אחד לא יכול לצאת, כמובן. נעמדה שם בפתח, היה כבר ציצו לצאת. ציצו להיכנס, ואני ממשיך עם השיעור. סטודנט, כולה הייתי. אני אומר להם עכשיו סוף השיעור, אחרי שהם הבינו את גודל התרמית, הראיתי להם את רד"ק, והראיתי קצת חז"ל, ומתוך הפסוקים, פשט הכתובים, איך הוא גנב, כמו שאמרת, גנב את לב העם, גנב קטן ושפל, איזה תחכום של גניבה, איזה עלילות, איזה צורה נבזית, הוא פעל, ממש ראו את הנבזות שלו. עכשיו שאלתי, נגמר השיעור, אמרתי, צלצו להיכנס כבר לשיעור השני, אמורה להגיד כבר את הפתח, אני עדיין עם שלי. ואני שואל אותם, מי עכשיו בעד אבשלום, להצביע? היה אחד שאיר את היד, הסתכל שכולם לא מרימים, הוריד את היד מיד חזרה. אמרתי, הבינו את החומר. הסתיים השיעור, אמורה לאנגלית אמרת ככה. I don't believe it. They didn't get out for a break. לא הייתה הפסקה, אני לא מאמינה. הם רוצים ללמוד. אמרתי לה, זה בזכות אבשלום, הם רוצים ללמוד. עד כאן, להתראות לכולם.